יום טוב, אנחנו נמצאים פרשת מקץ וכמובן בחנוכה. עכשיו אי אפשר רק פרשה ובלי חנוכה, ואי אפשר רק חנוכה בלי פרשה, אז אנחנו נחבר את הפרשה עם חנוכה. אז קודם כל, ויהי מקץ, קודם כל יש דבר מאוד מעניין בפרשה בכלל, משהו תמוע ולא מובן. המון דברים שעל פניו הם נראים שצריכים לקרוא והם לא קורים, קורים בדיוק דברים הפוכים. סתם לדוגמה, אחרי יוסף. אנחנו רואים אחרי יוסף נוסעים הולכים למצרים להביא אוכל, וכאשר אחת המטרות זה למצוא את יוסף, כי הם יודעים שהוא לא מת, הם הרי מכרו אותו. עכשיו, הייתם חושבים שרואים את יוסף מול העיניים,
מכירים אותו.
מכירים אותו. למה? א', זה אח שלהם, וב', אז הוא רואה, יש אחד תירוצים שאומר, הוא גדל והם לא זיהו אותו, היה בלי זקן. אבל זה לא כל כך מסתדר עם מה שאנחנו למדנו, שיוסף היה נראה כמו אבא שלו. זאת אומרת, עד הרבה. עכשיו יוסף נראה בדיוק כמו מי? כמו יעקב. אתה בא ואתה רואה את יעקב מול העיניים. אז אתה אומר, תשמע, הוא לבש בגדים של מצרי, הוא לבש זה. כל מה ש... יאללה, בסדר. אבל איך נסביר את הנקודה הזאת שבעצם הוא מדבר כאילו בלשון של קדושה, מזכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא מקפיד על השם, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אוכל אוכל לחוד, הוא מזהה אותם, הוא יודע מי הם ומה הם. טוב, אז הוא מוכר להם לוקשים עם איזה מין גביע, קסמים. הבן אדם מכניס להם את הכסף בתוך הסכין, בפעם השנייה הם עוד פעם לא בודקים את הסכין, כל מיני דברים הזויים. אתם רואים, פעם הראשונה שמו לכם את הכסף חזרה, אז מה אתה עושה דבר ראשון? תבדוק, לא רק זה, קנית סחורה, תבדוק איזה סחורה קיבלת, מה אתה קונה חתול בשק? כל מיני דברים שלא מסתדרים לנו במציאות. איך הם לא רואים שזה יוסף? אז אומרים, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף מבו. זאת אומרת, מה זה איוולת אדם? בן אדם...
הם לא רצו לראות, זה הכל.
מה זה לא רצו לראות? בשבילהם לראות אומר ש... הם טעו, טעות, אנחנו רואים איזו פרשה הבאה, כאשר פתאום יוסף מתגלה אליהם ופרחה נשמתה. כי תבין, הם אנשים שחיו כל החיים שלהם.
אבל מצד שני אתה אומר, הם באו למצרים בשביל לחפש אוכל ולחפש את יוסף.
נכון.
מה תבדוק?
אבל מה הם חשבו? איך הם חשבו שימצאו את יוסף?
הם
חשבו שימצאו את יוסף,
אבל מצד שני הם לא רוצים לראות אותו, זה מתנגש. זה מתנגש בזה ש...
אנחנו מדברים על אחד שנראה קופי של אבא שלהם. כי מה ההדגשה כאן? מה שאתה אומר זה נכון, אבל צריך להבין עד כמה זה מגיע. זאת אומרת, הבעיה היא כל כך חמורה אצלנו, שאנחנו, מה שאנחנו לא רוצים לראות, אנחנו לא רואים. גם אם זה עומד מול העיניים. יש דין בחנוכה שאומר שהמקום האידיאלי להצבת נרות חנוכה זה בין 30 סנטימטר למטר. למה? מעל גובה של מטר לא רצוי לשים, רק אם אין ברירה. למה? כי תחשוב רגע, כשאני הולך ברחוב, מהו השטח שאני רואה כל הזמן? זה השטח. בין 30 למטר. זה השטח שאתה רואה בלי להרים את הראש ובלי להוריד את הראש. כאילו בצורה טבעית. למה דווקא שם? אז אמר לי פעם מישהו דבר מאוד חכם. כי מה הבעיה שלנו? הנס של חנוכה זה רק אחד מרשימה שלמה של ניסים. לכן תקנו להגיד על הניסים איפה? דווקא אחרי מודים. שמה אנחנו אומרים במודים? על ניסיך שבכל יום עמנו. זאת אומרת, נס חנוכה הוא לא משהו נפרד. לכן שמים את החנוכיה, או המקום האידיאלי, הסרט החנוכיה, היא במקום שאתה רואה אותו ממילא. רק מה? אתה לא רואה את הנס. אז לכן בחנוכה שמים לך את הנר הזה שם, כדי שתראה שהנס נמצא איפה? מול העיניים. וזה בעצם דבר יסודי. כאשר אתה צריך לראות את זה, מה הבעיה שלנו? שאנחנו בתוך החושך, אנחנו לא רואים. לכן עוד פעם, האור של חנוכה נועד את עינינו. אותו דבר עם האחי יוסף. הם, יש להם איזה מין תזה, איזה מין מחשבה, שמה שהם עשו זה הדבר הכי צודק בעולם, שהם מכרו את יוסף. ככה הם חושבים. עכשיו, אם עכשיו יתברר להם הפוך,
בעיה.
וואי, הם בבעיה רצינית. עכשיו, לא רק זה. גם אם הם חושבים שהם צודקים, הם הרי לא מדמיינים שזה יוסף. גם אם הוא דומה, הם לא רואים את זה. למה? כי לא יכול להיות שיוסף לבש בגדים של מלך במצרים. זה לא הגיוני. זה אין לזה אחיזה במציאות, כי הם זרקו אותו בתור עבד, נקלה. מה פתאום שהוא פתאום יופיע בתור זה?
זה מה שהם חשבו לראות.
בדיוק, זה מה שחשבו לראות. הם חשבו לראות יוסף מסכן. אז זה אנחנו רואים מצד אחד. מצד שני גם, בואו נראה את החלומות של פרעה. החלומות לכאורה מאוד ברורים. פרעה פרות שמנות, פרות רזות. שיבולים מלאות, שיבולים שדופות. הרזות אוכלות את השמנות ולא נודע כי בא אל קרבן. סליחה, מה, לא ברור לכם שתובר כאן על אוכל? ואומרים שחרטומי מצרים פרטו לו, יש שבע בנות אתה מוליד, שבע מתות, שבע... הביאו לו כל מיני פתרונות עזויים, לא בעולם הזה. וזה חרטומי מצרים. שעד היום לא יודעים את כל חוכמתם. של אנשים כל כך חכמים ולא מסוגלים לראות את האמת, לראות את האמת הפשוטה מול העיניים, והנה בא יוסף וצ'יק, פותר את החלום ברגע. וכשאתה שומע את הפתרון, אתה אומר, וואי, זה נמצא כאן, איך לא ראינו? זאת אומרת, יש לנו כאן באמת פרשה שמראה לנו כמה שאנחנו זקוקים לאורות של חנוכה. זאת אומרת, כי אנחנו חיים בתוך החושך, ואנחנו לא רואים את מה שצריך לראות. לפעמים מסיבה כזאת, לפעמים מסיבה אחרת. עכשיו, סתם לו, למה החרטומים לא רואים את הפשטות הזאת? כי זה לא יכול להיות שזה כל כך פשוט. גם אנחנו לפעמים, אם תשמע, פרופסור באוניברסיטה נותן לך איזו נוסחה מסובכת שאתה לא מבין בכלום, אז אתה לא תדמיין לרגע שכל מה שהוא אומר לך זה כמה זה 2 ועוד 2. כי זה לא יכול להיות. ואם יגיד לך 2 ועוד 2 כמה זה, אתה רואה, וואלה, יש כאן איזה טריק. מה, לא יכול להיות שפרופסור באוניברסיטה בפיזיקה שואל אותי כמה זה 2 ועוד 2. הרי זו שאלה מטומטמת. אז מה הוא מתכוון? וככה הראש שלנו עובד. תראה, סיפרת מזה 20,000 פעם, סיפור ידוע, שנייה, סיפור ידוע על, אם אתם זוכרים, בתוכנית החלל האמריקאית נוצרה להם בעיה שהאסטרונאוטים לפעמים הפוכים, כן? לפעמים הפוכים, וכשהם הפוכים, הדיו נוזלת למטה ולא יכולים לכתוב. השקיעו מיליונים בשביל להמציא עת שעד היום אני חושב מוכרים אותם במטוסים, שהיא כותבת בכל מצב.
נכון. מתהפך, זה היה זה.
מצד שני,
הרוסים, עם יפרון,
הרוסים,
עם יפרון.
היה להם בעיה, אין להם את המיליארדים של ארצות הברית. מה עושים? כשאין לך ברירה, אז אתה פתאום עושה את הפתרון הכי פשוט. האלה השקיעו מיליארדים, הם פשוט נקלו יפרון. עכשיו תשים להם כמה שזה פשוט. עכשיו, מה, האמריקאים לא יודעים על זה? הם לא יודעים שיפרון כותב גם הפוך, אבל ברגע שאתה חושב על פתרונות, וואו, בעולם, אני לא, בעולמות העליונים, אז אתה ממילא מגיע למצב שבו אתה מחפש פתרונות עזויים שהפתרון נמצא מול העיניים, כמו כאן.
זה בדיוק, משמע, יש לי פה סתם קטע, יש לי קטע לזה. השעה 7 בבוקר, אתה ישן ופתאום שומע דפיקה בדלת של הבית. אלו הורים שלך, שבאו לאכול איתך ארוחת בוקר. יש לך לחם, חלב, דבש, ריבה ומיץ. מה הדבר הראשון שאתה פותח?
לחם, חלב.
לחם, חלב, דבש, ריבה ומיץ. תצאו מהקופסה, כי זה נכנס, אנחנו מדברים על הדבר הזה. פשוט. לא, למה מיץ? מה הדבר הראשון שאתה פותח?
את הדלת.
לא. לא, אתה פותח את העיניים, כי אתה באמת אומר. כי, אתה מבין? אז זה בדיוק הדבר הזה.
נכון.
מחפשים את מה אני אפתח, מה זה וזה. אחי, תורחת אחרי, מה אתה פותח? את העיניים.
נכון. זה כמו שסיפרתי לכם אז את הסיפור עם הפרופסור ובת זוגתו, שיצאו לשדה. ומקים רואל, ואז היא שואלת אותו, תגיד לי, מה אתה חושב על הכוכבים? מה הוא מסתכל למעלה, אומר, מה הם אומרים לך? הכוכבים אומרים לי שיהיה לנו מחר יום בהיר. מה עוד הם אומרים לך? תראי את המבנה של הכוכבים, זה אומר לי שיהיה גם חם ונחמד מחר. וחוץ מזה, מה אומר, תראי, הגודל שלהם, כמו שאת רואה אותם קטנים, ככה גדולים, וככה הוא מספר לו, מספר לו, אומרת לו, תגיד לי, אני עד עכשיו חשבתי שאתה חכם, עכשיו אני נדרש שאתה טיפש, לקחו לנו את האוהל. וזה בדיוק העניין, דוד, אתה מסתכל, אתה מחפש, שואלים אותך שאלות, אתה מחפש פתרונות בכוכבים, וזה בדיוק העניין, זאת אומרת, חלק מהלימוד הגדול שלנו בחנוכה, זה לדעת ולהבין, לראות את הנס בכל דבר. אחת השאלות אומרים, שואלים מהי חנוכה, הגמרא שואלת מהי חנוכה, ולכאורה מה זה שאלה, סליחה לביטוי, לא שואלים מה זה פורים, לא שואלים מה זה פסח, מה זה סוכות, מה, חכמינו זיכרונם לברכה לא ידעו מה זה חנוכה? שאל כל ילד בגן, שאלו, מה זה חנוכה, מה יענה לך?
חג שמדליקים את הנרות.
ויגידו לך גם שהיה נס, היה נר שאתה צריך להספיק ליום אחד, להספיק לשמונה לילות. זאת אומרת שבמילים פשוטות, כל אחד יודע על הנס של חנוכה, אז מה הגמרא שואלת? אבל האמת היא, שאם הוא נסתכל בעל הניסים, אנחנו נגלה שלא מוזכר...
מה השם חנוכה? איזה משמעות יש
לו? חנו כף ה'.
מה?
חנו כף ה'.
חנו וכף... חנו?
חנו וכף ה', כף ה' בכסלו, התחיל החג.
חנו בכף, למה?
חנו, זאת אומרת, אז הם הציעו במלחמה והדליקו את הנרות בבית המקדש בכף ה', חנו כף ה'.
חנו זה לעצור, כאילו, השתקנו.
בדיוק.
השתכנו כבית המקדש בקפה.
לכן קראו לזה חנוכה. מעבר לזה, זה חנוכת הבית וכולי.
מישהו שאל אותי שאלה מאוד מעניינת.
כן. דרום אפריקה, כמו שאתה מדבר איתן.
ואולי בגלל זה גם החרדים לא חוגגים את חג החנוכה.
שותף, הם הקימו קבוצה, ואני...
הוא אומר, בכל חג יש מגילה. ובשבועות יש מגילת רות, בפורים יש מגילת אסתר, בחנוכה יש מגילה. למה אין שום מגילה בחנוכה?
חשוב לדעת ולהבין, כשאנחנו מדברים על חנוכה באמת, יש הלכה מאוד מעניינת, יש הלכה שאומרת שבהדלקה של המרות בחצי שעה, נשים לא עושות שום מלאכה כדי להבדיל בין הזמן של ההדלקה
ליום הרגיל. מה, יש דתיים שלא מדליקים מאוד אחרים חנוכה?
לא, לא, לא.
אוקיי,
אנשים לא כל כך מבינים מה זה חנוכה. עכשיו, מה הרעיון של חנוכה? אז אומרים שאנשים, למה? כי הנס התחיל מאישה. היהודית, הבת של כהן הגדול יוחנן, היה אז הדבר המזוויע הזה, בוא נגיד, אלה המושלים, היה להם זכות לילה ראשון. זאת אומרת, אישה שהייתה מתחתנת, הם לקחו את האישה והם שחקו איתה בלילה הראשון. משהו מאוד מגעיל, אבל זה מה שהיה, זה דבר, סיפור אמיתי. עכשיו יהודי, תמיד קרה לדבר הזה, אבל היא אחת השתתה את אותו אחד בחלב, והחלב אז היה חלב סמיך כזה, היה משקר אותו. והורידו לו את הראש, וזה הכל התחיל. זאת אומרת, אישה התחילה את הבעלה, לכן אנשים מחויבות לא לעשות במלאכה בחצי של הדלקת נרות. עכשיו, אם הגברים רוצים להצטרף לזה, יכולים. אבל אז כותבת ההלכה דבר מאוד מוזר. אבל מקום שנהגו לא לעשות מלאכה כל היום, אסור לעשות את זה, כי הבטלה מביאה לשעמום ושעמום מביא דרך חטאי. זאת אומרת, יש עניין בחנוכה לנהוג רגיל. זאת אומרת, כאשר לשאלה שלך, מה זה היום של חנוכה? אנחנו רגילים לקדש את החגים כאילו, שחג זה קדושה, וזה נכון, יש בהם קדושה עצמית. הרעיון של חנוכה זה להכניס את הקדושה בתוך היום יום. לכן זה לא חג.
חג אין חופש, וכלום ממשיכים רגיל.
בדיוק, אתה אמור להמשיך רגיל, חוץ מהדלקת הנרות, וגם אין דברים מיוחדים, אין מגילה, יש הלל על הנס הגדול, אבל אין דברים מיוחדים, כי הרעיון של חנוכה זה להכניס את הקדושה ביום יום. ולכן, דווקא, זה הרעיון של הנר שמאיר לחוץ על הרחוב, האור שמאיר, ואנחנו רוצים לחזור עכשיו, בסדר? תשובה מספקת או... חג, חג על פי ההלכה נקרא שיש קורבן חגים.
מכל המכבים, רק המכבים הם אלה שהתמרזו ביוונים.
לא, זו משפחה אחת שהתחילה, והצטרפו אליה אחר כך. אבל הרוב היו מתייבנים.
הרוב
התייבנו, בוודאי, התבוננו את התשומה.
מי שכתב את ההיסטוריה, זה היה יוסף בן
מתתיהו שהתייבן.
יוסף וספלביס. אז יכול להיות שכל הדברים האלה אולי כן מביאים אותנו למצב שזה אומנם זיכרון, אבל זה לא חג.
זה לא חג, עוד פעם. יש כאלה שמתנגדים להגיד, לא אומרים חג שמח, עושים לו, אומרים חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
חג בא מלשון קורבן חגיגה. רק יום שיש בו קורבן חגיגה, נחשב לחג מהתורה. כל השאר זה לא חגים. אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, זה לא חגים. לכן אומרים פורים שמח, ואומרים חנוכה שמח. ולא אומרים חג שמח. והרעיון הוא שזה לא חג מלשון קורבן חגיגה. אבל אם קראת לזה חג, כולם מבינים שאתה התכוונת ואין לזה בעיה. אבל למה לא קוראים לזה חג? זו הסיבה, שאין קורבן חגיגה. עכשיו מעבר לזה, כמו שאמרנו, הרעיון הוא להכניס בתוך ימי החול את הקדושה. עכשיו בוא נראה, אמרנו על הניסים. על הניסים. דרך אגב, אחת הסיבות שכמו שאמרנו, של לראות את הנס, לכן תקנו את על הניסים, כמו שאמרנו מקודם, אחרי מודים. עכשיו תראו מה כתוב. על הניסים על הפוכן לברות הזמן, בימי מתתיהו בן יכולים כהן גדול, חשמונאי בנה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה למך ישראל, השכיחם תורתך,
זה אומרים בשנה
עשרות,
בעצם.
גם בדקת המזון. בדקת המזון? בתה ברחמך הרבים, עמדת על ידי צהרת, עמרבת את רלמנות, כאן מתואר הנס. דנת את עינם, נקמת את עמדם, עשרת הגיבורים והפלשים רבים מיד מתים, ולחץ את השם גדול בקדוש ובמך, ומתה ישראל הספרה הגבוהה כאן כיום הזה. ואחר כן באו בניך לשבתך, ונראו את החדשת, ומתיישר, ודליקו לרמות הפתרון שרע, ולראו שמרת ימי חנוכה, ולהודות ולהל שמחה הגדול. מה חסר כאן בכל התיאור הזה?
מי זה אבידן מן ימין?
שמתם לב? או לא שמתם לב?
לא,
איך
אומרים?
אומרים, מדברים כאן על נס.
מדברים על הנס.
על הניסים ועל הפורקן.
על הניסים ועל הפורקן.
על מה?
על הדלקת הנר.
על הנס. לא, הדלקת נר גם כתוב.
שמונה נלות.
אתה יושב מתבלבלים. הדליקו נרות בחסרות קודשך, אבל לא כתוב שהיה נס. על בנר.
שמונה נלות.
איך זה יכול להיות? הרי כל ילד תקן בגן אמר ששואלים אותו,
יגיד לך מה זה הנשר חנוכה, הנר שדולק 8 ימים, אז איך פתאום מתעלמים מזה לגמרי? זה פשוט מדהים.
מחשבת
שישפיע 8 ימים.
כן.
זה נפלה וזה מספיק שנה.
מחשבת למנועים, זה לא שמנעים. הנקודה היא כזאת, שבעצם הטעות שלנו המחשבתית היא, אם אנחנו היינו שמים את הנס בלי הנרות, ובלי הנס הזה הקטנצ'יק הזה, שבעצם לא נחשב כך לנס, מכיוון שנס כזה היה בית המקדש הראשון כל השנה. נר מערבי דלה כל השנה בלי להפסיק, נס התמשך, אז מה הביג דיל בנס הזה? אבל הנקודה היא כאן, שאנחנו טועים לחשוב שאנחנו חוגגים את חנוכה בגלל הניצחון המזהיר של המכבים נגד היוונים. וזו טעות גדולה. עכשיו, אם היה באמת זה מהות הנס, אז באמת לא היינו צריכים להגיד לראות. היינו מתרכזים למה שכתוב כאן, שכאן זה כתוב, אבל אז איך היו מפרשים את זה? כוחי ורוצה לידי, כמו שקרה במלחמת ששת הימים, שהוציאו אלבומים על ניצחון, ואף אחד לא הזכיר שם את הקודש ברוך הוא. וזה היה עזוי, כמו שאנחנו דיברנו על זה בעבר, שיש מכון שחוקר את המלחמות בלונדון, שבאו אליו הגנרלים שלנו אחרי המלחמה, אמרו, נו, מה אתם אומרים על המלחמה שלנו? כאילו חשבו, מי יודע מה. אמר, מה, מה, מה חזור? אנחנו לא חוקרים את זה ולא מסתכלים על זה, כי אין לנו שום היגיון. זה נס. זאת אומרת, הגויים צריכים להגיד לנו שזה נס. הגנרלים שלנו חשבו, זה כוחי ועוצם ידי. נו, באמת.
גם יום כיפור זה נס.
בוודאי שזה נס, אבל זה התחיל לא טוב כדי לה...
הרבה יותר נס מה שאתה היה ביום כיפור.
אבל אתה לא... למה? כי כשקרה הנס של ששת הימים שהנס פשוט וקל, מה כאן כולם חשבו?
מה אני עושה
את זה? אני. באמת חשבתם אני? מה, המדינה הקטנטונת הזאת, עם הצבא הקטנטן הזה, הם הצליחו לנצח את כל צבאות ערב? כן, הם הצליחו באמת, לבד, לבד, בלי הקדוש ברוך הוא, אבל זה שטויות והבלים. ברור שקדוש ברוך הוא היה מעורב בזה, זה הרי נס גלוי. אבל זה בדיוק הבעיה, לכן תקנו דווקא להתייחס לנס הקטן הזה, לכאורה. של הדלקת המנורה, כדי להזכיר לנו שהאור הזה של המנורה נועד להאיר את החושך, להסביר לנו שהניצחון כאן הוא לא ניצחון גשמי, הוא ניצחון רוחני, וזה חייבים לשנן ולהכניס לראש. לכן כאן בכלל לא מוזכר העניין של פך השמן, אבל אנחנו כן מתרכזים מבחינת החזותית בעניין של ה... למה? כי זה ברור לכולם, כאילו זה נס, נס, היה צריך לוק יום אחד, דולק 8 ימים. אז באים להעיר את עיניך ולהגיד לך, כל הנס הגדול שנוזכר כאן, לא מוזכר בכלל הנס של פך השמן, כי זה לא הניצחון. הניצחון האמיתי היה הניצחון של הקדושה נגד הטומאה, בדיוק. זה הניצחון האמיתי של חנוכה, ולא שום דבר אחר. לכן אנחנו רואים את זה כאן מוזכר. נתייחס, יש לנו עוד קצת זמן? נתייחס לעוד נקודה מאוד מעניינת בפרשה שלנו. כמו שאמרנו, האחים לא מזהים, עוד פעם, אמרנו, איוולת אדם תסלף דרכו, פשוט לא היו מסוגלים לראות את זה, למרות כל הדברים והסימנים שהם רואים מול העיניים. החלום של פרעה, החלום של פרעה, גם כאן אנחנו רואים עוד נקודה מאוד מעניינת של קידוש השם. יוסף אכל אותה בעוד שנתיים. למה הוא אכל אותה בעוד שנתיים? כי הוא אמר לשר המשקים, הזכרתני והזכרתני, כנגד כל פעם מילה שהוא אמר לזכור, הוא אכל אותה בשנה.
מה אתה מכוון אחר אותה בשנה? כאילו נשאר בהכרה עוד שנה.
עוד שנה, כן. התעכב השחרור שלו. וזה אנחנו לומדים מהפסוק הראשון בפרשה, שהפסוק הראשון בפרשה אומר לנו, ואם מקץ... הוא לא, בוא נגיד...
להיעזר בהם.
בוא נגיד ככה, אם אנחנו היינו אומרים את זה, זה היה בסדר גמור. אבל יוסף הצדיק, בדרגות שהוא היה, הוא לא צריך להזכיר לאף אחד קורצות. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא גלגל את שר המשקים ושר האופים אלך לכלא כדי שהם, אחד מהם יוציא אותו. הוא ידע את זה. אבל מה אתה עוזר לקדוש ברוך הוא? שמה אתה הולך למזכיר את זה? עזוב, זה לא לעניין בכלל. חשוב להבין את זה. אז לכן מה קורה? והיא מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. עכשיו רואים, והיא מקץ שנתיים ימים, והיה חלום פרעו חלום, ככה היה צריך לכתוב. מה זה הוא פרעו חולם? הם אומרים שפרעו היה חולם במשך כל השנתיים. רק הוא מתעורר בבוקר, שכח. אבל...
לוחת החלומות.
כן, וזה בדיוק העניין שכמו שאומרים, החפץ חיים שלנו מביא משל, שמישהו הגיע לתחנת רכבת, הוא רואה את ה...
תענו, איך נקרא זה ש...
כרטיסן, מה?
כרטיסן. שורק, הרכבת עוצרת, שורק, הדלתות נפתחות, שורק, הדלתות נסגרות. הוא חשב, וואלה, הוא... על פי וישה כל דבר, הוא בא לשאול איזו שאלה מסובכת ברכבות. מה תגיד לי, מה חשב?
אני כולה שורק, אני רואה שעדיין נפתחים להסגרת.
אומר לו, מה, אני ראיתי אותך, אתה בעל הבית כאן, אתה שורק, הוא אומר, מי שומעי, יש בעל הבית, יושב במשרד למעלה, אתה רואה? אני שורק בזמן שצריך הרכבת לנסוע, זה הכל. אני לא קבעתי מתי נוסע. וזה בדיוק מה שאנחנו חושבים לפעמים. אנחנו חושבים שהסיבה, זה המסובב, המסובב זה הסיבה. אנחנו לא מבינים בעצם מה קורה. תשאל בן אדם, איך יצא יוסף מהכלא? תגיד, בגלל שפרעה חלם חלום, יוסף יצא מהכלא כי הוא פתר לו את החלום. שטויות. הגיע הזמן של יוסף לצאת, אז הקדוש ברוך הוא גרם לפרעה לחלום את החלום. או בוא נגיד, זה...
להמשיך לחלום.
בדיוק, הוא חולם וחולם וחולם, כל השנתיים, כדי להגיד לנו שהוא נהנה שנתיים, ואז שהגיע הזמן, והאם יקט שנתיים ימים, אז הוא פתאום חולם ומתעורר מהחלום.
מתי פרעה מינה את יוסף להיות הסגן שלו?
ברגע הזה. עכשיו מה שקורה,
ברגע שהוא פתח?
הוא חולם את החלום.
ברגע שהוא פתח?
ברגע שהוא פתח.
למה שהוא יאמין לו?
יפה. זה בדיוק כמו שאנחנו קראנו. למה שהוא יאמין לו? אנחנו דיברנו על זה בעבר ואנחנו נזכיר את זה עוד פעם.
נכון שיש פה היגיון גדול מאוד בחשיבה נכונה. באו עם פרעה עם מלא 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 מלא
פתרונות. לא רק זה.
החרטומים וכל
מי שזה באו. מי ענה? מי נמצא לפתור?
נכון, למה שהוא יאמין
לו? חרטומי מצרים, לא מעין לי לאיזה
עבד. אחרי 14 שנה.
לאיזה עבד שמגיע מהכלא.
אחרי 14 שנה שיראה את התוצאות, אז הוא יכול להגיד לו, הנה, באמת, הוא באמת פתר
את זה. הוא באמת ידע שלו. יפה. אומר על יצחק ברנשטיין זצ"ל ומביא, תשימו לב. ואם יקשו אותם ימים פרעה חולם, והנה עומד על היאור, זאת אומרת חלום, עכשיו התחיל החלום, אוקיי? והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה וגבות בשר ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחרי מן היאור, ואות מראה ודקות בשר ותעמוד אצל הפרות השפת היאור. התוכן מהפרות הרעות מראה ודקות וכו' 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 ויקץ פרות, וישן, והיה חלום שני. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד וזאת וזאת, והנה שבע שיבולים דקות וזאת וזאת וכו' 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 והנה ויקץ פרות, והנה חלום. והיא בבוקר ותיפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חכמי מצרים ואת כל חכמי מצרים וספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. שמתם למה קורה? מה הוא מספר להם? כמה חלומות?
לא, זה חלום אחד.
מה הוא אומר? ויספר להם מה הם פותרים?
שתי חלומות.
שתי חלומות.
זה חלום אחד.
עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שזה חלום אחד? כי תשימו לב מה שכתוב כאן. כתוב, הוא פרעה חולם, ואחר כך כתוב באמצע, ויקץ פרעה וישן והיה חלום שני. ורק בסוף כתוב, ויקץ פרעה והנה חלום. זאת אומרת, מתי נשלם החלום? רק עכשיו. זאת אומרת, זה מה שהוא חלם, והתעורר, זה היה בתוך חלום. ושזה אומרים, לא, לא, זה לא רק יצר, זה חשוב, זה נקודה מאוד חשובה. זה הנקודה המרכזית כאן. מכיוון שחלום בתוך חלום, זה אחד מ-60 שבנבואה. לכן הוא היה מודאג. חשוב להבין, אם אני חולם ומתעורר, בסדר. אבל אם חלמתי, ובתוך החלום שלי התעוררתי וחלמתי עוד פעם, זאת אומרת שזה בא הקדוש ברוך הוא, מישהו רוצה להגיד מה. זה חלום נבואי. אחד מ-60 שבנבואה. עכשיו, החרטומים, מה?
אני לא אגיד את זה למישהו.
כן. עכשיו החרטומים, הם שומעים את מה שהוא אומר להם, והם קולטים, כמו שכל אחד קולט, שיש כאן שתי חלומות. עכשיו תשאו מה, שימו לב מה קורה אחר.
שזה מקבל את המקרץ.
ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי אליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו, ויאמר יוסף פרעה לאמור, בלעדיו אומר, אני פותר. הקדוש ברוך הוא פותר, ואחר כך אני עושה קידוש השם, כי הוא למד את הלקח שלו. כאן בלי בושה אומר לפרעה מלך מצרים, שאומר שהוא אלוהים, אומר לו אתה יכול לחשוב שאתה אלוהים, אבל יש בורא בשמיים, ואני לא פותר חלומות, אלא הקדוש ברוך הוא פותר. טוב, בקיצר, וידבר פרעה אל יוסף, וחלומי, תשימו לב, בחלומי, והוא מתאר, הנה נעמד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות גבוהות בשר לפרות הירדן, והנה שבע פרות וכו' וכו', ותבוא נקרבנה ולא נקרבנה ולא
נקרבנה,
ויקץ וירא בחלומי, ויקץ וירא בחלומי. הוא לא אומר שזה חלום חדש, הוא אומר ייקץ וירא בחלומי, זאת אומרת לכאורה, התעוררת וחלמת והלכת לישון עוד פעם, אז זה לא מה שכתוב, כתוב ויקץ וירא בחלומי, זאת אומרת הוא ייקץ, לא, ויקץ וירא בחלומי, זאת אומרת הוא בעצם ראה, גם זה
הוא
בעצם קם בחלום,
הוא חלם עוד פעם,
הוא בעצם לא קם, הוא לא קם, כל זה קורה בחלום,
לא, בסדר, כאילו הוא חולם שהוא קם,
והנה שבע שיבולו במובן, והתראה שבע, ואומר, עכשיו תשימו לב, הוא לא אומר לו שהוא מתעורר, ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. אז אתה מבין שבעצם כל התיאור הזה, והעיקץ, כי כאן הוא כבר לא אומר לו והעיקץ, כאן הוא פעילו, גמר את החלום. והוא בעצם מנסה לראות האם יוסף, אם הוא פותר חלומו, יבין את האמת. ומה אומר לו פה יוסף? ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה, אחד הוא... שאלת איך הוא יודע? פרעה שומע את זה, די, אולי צריך יותר מזה, כלום. כי כל מי שניסה לפתור לו את החלום, אמר חלומו. פתאום מגיע אחד, וכמה שהוא מנסה להכשיל אותו, הוא לא אומר לו חלמתי חלום אחד, בדיוק כמו שהוא לא אמר לחרטומים. אז להפך, הוא כותב לו באמצע ועיקץ. ואז מה אומר לו בן אדם הזה? אמר לו, אדוני, אתה יכול לנסות למרוח אותי ולעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה חלמת חלום אחד. ולא רק זה, הוא פתאום נהיה גם היועץ שלו, שזה בכלל לא מובן. איך הוא נהיה היועץ שלו? וחלום פרעה אחד הוא, ואת אשר האלוקים עושה, הגיד לפרעה. שבע פרות עבור, שבע פרות, שבע פרות, שבע פרות, והפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. ואז הוא אומר לו, מה שהאלוקים עושה, דרך אגב, כל החלומות שאנחנו מדברים עליהם הם בראש השנה. כי בראש השנה נגזר מה יהיה בשנה. גם החלומות של שר המשקיעים ושר האופים שהיו שנתיים לפני, היו בראש השנה. וגם החלום של פרעה זה עכשיו בראש השנה. חשוב לדעת את זה. הנה שבע שנים באות, שבע עשרה בראש השנה, וקמו שבע שני רעב אחריהם, ונשכח כל השנה, יהיה שבע שנות צובע בלתי רגיל. ואחריהם יהיה רעב גדול, עד כדי כך שלא, הסובע יבלע כאילו לא היה. ואל ישנות החלום, ולמה חלמת פעמיים את זה? כי לכאורה בתו חלום חלמת על אותו מצב בשתי צורות, למה? כי נכון הדבר...
גם עם השיבולים וגם עם הפרות?
כן, כי לכאורה היה מספיק את הפרות או השיבולים, זה היה מובן. אלא אומר, למה פעמיים? כי נכון הדבר מן האלוקים הוא מהר האלוקים לעשותו, זה הולך לקרוא כבר. תדע לך, לכן אתה רואה פעמיים. ואתה פתאום מתחיל עכשיו וירא פרעה איש נבון וחכם וישתהו אליו את מצרים ויעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וכן ישתהו אליו את מצרים בשבע שני ענב ויקבצו כל... תגיד לי, מי בכלל להיות יועץ? הרי בסך הכל באת לפתור חלום, אל תשכור לרגע שזה עבד. עבד שבא מבית הסוהר ויכול בשנייה אחת יכולים להוריד לו את הראש. בדיוק כמו שהוא פתר את החלום של שר האופים שהורידו לו את הראש, ככה גם יכולים לא להוריד את הראש. זאת אומרת, יוסף יודע לפני מי הוא עומד, ולמרות זאת הוא לא מפחד ולא כלום, הוא פותח פתרון מלא בקדוש ברוך הוא, ואומר לפרעה בפרצוף, אתה לא אלוהים. יש אלוקים בשמיים, וכל הזמן הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד כדי כך, שבסופו של דבר, ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, וכאן יש גם דבר מאוד מעניין. מה אכפת לי מהעבדיו של פרעה? הרי פרעה זה שליט אבסולוטי. מה זה ויטב בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו? וכאן בעצם מגיעה הנקודה מאוד מאוד חשובה.
זה אנשים הקרובים אליי.
כאן מגיע עוד דבר, מספרים על מלך אחד שהבת שלו חלתה. וכל הרופאים בממלכה לא הצליחו למצוא לה פתרון. הוא לא הייתה לו שום ברירה, המלך פרסם הודעה שכל מי שיודע ויכול ומסוגל שיבוא חופשי יכול להיכנס לארמון ולנסות לפעמים. לא מכפת לו מי זה ומה זה. היה בעיר רופא מאוד חכם, שמשום מה כנראה לא ישך למפלגה הנכונה, ולא נתנו לו להתקדם בחיים, ותמיד הכשילו אותו. ויום ששמע את המחלה, הוא זיהה את הסימפטומים, והוא אמר, מה זה, מחלה מוחה הכי פשוטה שיכולה להיות. והוא אמר, טוב, בוא, זו ההזדמנות שלי, אני אלך למחלה. כשהוא בא לארמון, וכמו שהוא חשב כך היה, באמת, פתרון, מה זה פשוט, חבל על הזמן. בדיוק כמו הפתרון של החלומות של פרעה. עכשיו, הוא ידע דבר אחד, אם אני עכשיו פותר את החלום כמו שהוא, אני לא יצא מכאן חי. האלה כבר, כל הרופאים כאן, המומחים, הם כבר ימצאו דרך לחסל אותי. אני אצא מהארמון, הרבה זמן אני לא אהיה בחוץ. אני צריך למצוא דרך איך אני בעצם שם את הדברים בצורה כזאת שאני לא מוריד מכבודם. ואז מה אומר אותו רופא? אומר, תשמעו, הפתרון לכאורה פשוט, אבל מה, צריך רופא מומחה לערבב את החומרים ביחד בצורה נכונה כדי שהתרופה תעבור. עכשיו הרופאים נשמו לרווחה, למה? כי הוא הציל את כבודם. וכך בעצם הוא עשה את שלו והציל את כבודו, כך גם יוסף. יוסף ידע, אם אני בא ומראה להם את הפתרון שהיה כל כך פשוט, כל כך טיפשי. וואלה, הם לא ייתנו לי הרבה זמן להיות כאן. זה מצרים, חבר'ה, זה לא האנשים שם הורגים מלאכים, אין להם בעיה. מישהו הולך נגד, כל אחד קורא מצרים שלא ידעו את הפתרון. אז מה הוא אמר? צריך בן אדם נבון וחכם, וכך הוא הציל את כבודם. ואת לא, כל בן אדם יכול לפתור את הבעיה הזאת. צריך מישהו נבון וחכם. וכאן נשאל את השאלה, בשביל מה צריך בן אדם נבון וחכם בשביל לאסוף אוכל? שזה צריך נבון וחכם? אלא צריך לדעת ולהבין שכאן בעצם יוסף מבין שיש כאן בעיה. ולכן בעצם זה שהוא אומר למלך שצריך למות איש נבון וחכם, זה חלק מהחלום. כי החלום בפירוש אומר שהשנים המלאות הם צריכים לספק מזון לשנים הרעות. ואם לא, אז השנים הרעות יאכלו את השנים המלאות ולא נדע כי בא אל קרבם. שאלה איך עושים את זה? אז לכאורה זה פתרון פשוט, תאסוף.
נכון. זה לא כל כך פשוט. כי צריך לאסוף בחוכמה. אומר האור חיים הקדוש, אומר, תשימו לב, בן אדם שיש לו שדה, והכל פורח, ויש לו תבועה, אומר, יהיה כאן שפע. שפע זה אומר שהשנה אתה בא לשדה, יש לך פי שתיים תבועה.
אבל זה נאכל באותו שנה, צריך להגדיל את השדה אולי.
שנה אתה, עוד פעם יש לך כפול. עכשיו אתה יודע שאתה לא צריך להתאמץ.
אבל אתה לא יכול לשמור את החלק הכפול, שאלה של הכפול. אתה לא יכול לשמור את זה.
אני חושב על לשמור. אתה חושב על לשמור?
אם אתה יודע
שיש לך שם, יש לך פרנסה מעל
לא. לא, אבל מה יש לך מישהו ואומר לך?
אתה מקבל מסכורת.
תתחיל להתכונן.
מי מתכונן?
מבזבזים את הכל.
יפה. את השנה הראשונה אתה מתכונן. שנה שנייה, עוד פעם.
נכון, מבזבזים את הכל.
וואו, פרנסה. שנה שלישית, בכלל. שנה רביעית אתה כבר לא יוצא לשדה. כי יש לך כל כך הרבה, והכל גודל לבד, יש כזה שפע, שאתה לא יוצא לשדה בכלל. ואז מה יקרה? כשיגיע שנת הרעב, אז באמת הכל יהיה אחר. אז מה עושה יוסף? הוא צריך ליצור מצב שבזמן השפע ירגישו חוסר. אז מה הוא עושה? הוא מטיל מיסים מאוד גבוהים, ומקפיד שאנשים ייתנו ויעבדו בשדות. ואז מה קורה? אתה צריך לשים 20% מס. אז אנשים מבינים שהם צריכים לעבוד בשביל ה-20% האלה, כי מצפים מהם לקבל ניהול מסוים. וכך הוא בעצם בחוכמה דאג לכך. מעבר לזה הוא עושה עוד הרבה דברים חכמים כדי לעלות על הקטע של אחים שלו, שהם מגיעים. איך הוא עשה את זה? הוא גם נלחם בספסרות, כי הרי מה קורה? יבואו אנשים, יקחו תבועה במצרים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז ימכרו את זה לכל הרבה במחיר, כמו שלוקחים את האנשים של הצגות, ואז עומדים בחוץ ומוכרים את המחיר בפי 5 במחיר. אז כדי למנוע את זה, הוא אמר, כל מי שבא לקבל, זה כל בן אדם מקבל מנה. הקצבה. עכשיו, איך אתה לא נותן פעמיים? אתה רושם את השם שלו ושם של השם של אבא שלו. ואז מה שקורה בא יוסוף אבן אחמד, אז יוסוף אבן אחמד קיבל, הוא לא יכול לבוא עוד פעם. מכפר זה וזה, הוא לא יכול לבוא עוד פעם. עכשיו, מה הוא עשה כאן עוד? הוא אומר, אני רוצה, האחים יבואו לכאן, אני רוצה לתפוס אותו. איך אני תופס אותו? שם רשימה שחורה בכל השערים. אומרים, אתה רואים? יגיע כאן ראובן בן יעקב, יהודה בן יעקב, בנימין בן יעקב, שמעון בן יעקב, אלה אתם לוקחים אותם, מביאים אליי. כי הרי אחרת אנחנו לא מבינים מה הם עושים בארמון של משנה למלך מצרים. מה, הם באו סך הכל לקנות אוכל, אז משנה למלך מצרים מתעסק בלמכור אוכל? זה מה שמעניין אותו. אבל מה, הוא רצה לתפוס את האחים. עכשיו הם יכניסו כל אחד בשער אחר. אז איך הוא תפס אותם? מאוד פשוט, נכנס לשער, הם ראו ברשימה השחורה, יהודה בן יעקב, תעמוד בצד. שער שני, רואי, שמעון בן יעקב, תעמוד בצד. לוי בן יעקב, ככה עשו את כולם, והביאו אותם לעמוד של פרעה, הוא אומר להם רגלים אתם. הוא ידע, נכנסו בעשרה שערים נפרדים, וכל הסיפור הזה מתחיל, ההתגלגלות של הדברים. וכאן בעצם אנחנו רואים את חוכמתו של יוסף, שמצד אחד הוא גם נלחם בספסרות, ומצד שני הוא כך גם גילה ועלה על האחים שלו. וכל זה בעצם פרשה שהיא מאוד, איך אומרים, נמצאת באפלה כזאת, כאילו לא מובנת כל כך. וזה בדיוק הרעיון של חוכמה. לדעת ולהבין שמה שנראה נוצץ בחוץ ומבריק, זה לא תמיד נוצץ ומבריק. תרבות יוון, דרך אגב, אחת הבעיות שלנו עם תרבות יוון, זה יפת יפית ליפת נאמר, וישכון באוהלי שם. זאת אומרת, יפת, שזה יוון, שוכן, איפה? בתוכנו. בתוכנו. למה? תרבות יוון היא תרבות מאוד נאורה.
מודרנית נאורה.
יפה יפית, יפה מאוד. היא מאוד דומה לתרבות שלנו. גם בארצות הברית, אם מישהו נופל ברחוב, מישהו נופל ברחוב מביאים אמבולנס. יש גם מפעלי צדק וחסד. יש הכל. רק מה? תרבות יוון שמה את האדם במרכז. הוא הכי חשוב. ואילו התרבות היהודי שמה את הכלל במרכז, את הקדוש ברוך הוא במרכז. הקדוש ברוך הוא זה הכלל על פי הקבלה. וזה בדיוק הרעיון. זה כמו שעד מני קנדי אמר את זה. זה לא,
זה לא
מה המדינה נותנת לך, אלא זה מה אתה נותן למדינה. וזה בדיוק הרעיון.
זה הבדל בין רוחניות לגשמיות. אצלהם הגשמיות זה המקור, אצלנו הרוחניות.
זה פולחן הגוף, זה הבעיה בדיוק. וזה אפשר בקלות ליפול לזה. כי זה נראה כמו שלנו.
אבל זה לא שלנו, כי זה כמו שאמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגון, יש לכם נימוסים, יש לכם הכל. אבל ברגע שזה יפגע באגו הפרטי שלכם, וואו וואו מה שיש. וזה כמו שאנחנו רואים בעולם. וזה ההבדל העקרוני הגדול בינינו, לכן צריך את האור של חנוכה להאיר את עינינו לדעת, זה לא כמו שאנחנו נוהגים, זה הנהגה אחרת לגמרי. שנזכה באמת בעזרת השם, בעזרת האור הזה של חנוכה, באמת לראות את אור האמת.